שלום לכם וברוכים הבאים להוויה ושמה קבלה, שיעור הקבלה השבועי עם הרב לייטמן. היום אנחנו נמצאים בתל אביב, אצל קבוצת תל אביב. שלום לכולם, כיף שבאתם לפה, כיף שאתם מארחים אותנו. שלום לכל מי שצופה בנו בכל רחבי הארץ והעולם. אנחנו נהלק את הערב שלנו היום לשני חלקים ברשות הרב לייטמן. נבקש ממנו לפתוח בשיעור קצר, הרצאה קטנה, ואחריה נעבור לשאלות ותשובות. תוכלו לשאול גם בנושאים שהרב ידבר עליהם וגם בנושאים אחרים שהוא לא דיבר עליהם וזה מעניין אתכם. הרב לייטמן, בבקשה.
כן, רק זה לא קבוצת תל אביב, אני רואה כאן ממש כולם פנים חדשות, נכון? לא ראיתי.
מי נמצא אותו כאן לראשונה? מי בא הערב לראשונה לכאן? ברוכים הבאים.
רובם. כן. טוב, אז אני בכל זאת אדבר על מה שביקשו ממני, שאני אדבר על ההסתרה. ויתר הזמן, אני אשתדל לקצר, ואחר כך תוכלו, כמו שאמר אורן, לשאול שאלות בכל נושאים שאתם חושבים שחומת הקבלה יכולה לענות עליהם. הסתרה, זאת הנושא. זה הנושא. אנחנו נמצאים בעולם, מכירים אותו איכשהו, ואת עצמנו ואת העולם מסביב, ולא נראה לנו שיש עוד משהו חוץ ממנו. מסביר לנו חומת הקבלה שזה לא הכל מה שקיים, שבאמת אנחנו קיימים בעולם הרבה יותר רחב, גדול, שבאותו מקום איפה שאנחנו נמצאים, נמצאים עוד הרבה כוחות, ואנחנו רק לא מרגישים מה שקורה כאן. מפני שנמצאים רק בטבע מסוים, שנגיד כמו שאין לנו עיניים, נגיד, אז אנחנו לא רואים מה שקורה, אומנם שמשהו נמצא, או שפתאום נגיד אדם חירש, אז הוא לא גם כן חסר לנו משהו מהעולם, נסתר ממנו חלק מהמידע, וכן הלאה. אז אנחנו נמצאים אומנם שבחמישה חושים, ונולדנו בהם והתרגלנו לחיות איתם, אבל אומרים מקובלים שהם מגלים עוד מציאות יותר רחבה, שזה לא הכל מה שאנחנו מרגישים. והמטרה שלנו היא בסופו של דבר להתפתח עד כדי להרגיש את הכל המציאות במלואה. ואיך אנחנו מגיעים לפקיחת עיניים, מה שנקרא, זה על ידי חוכמת הקבלה, שהיא נקראת השיטה גילוי הבורא לנברא בעולם הזה, שחוץ ממה שאנחנו כאן מרגישים, יש עוד כוח אחד גדול, שהוא בעצם כולל בתוכו הרבה מאוד מערכות, הנהגה, ועולמות ממש גדולים שאנחנו נמצאים כמו שבעולם הזה, גם כן עוד אנחנו נמצאים בעוד חמישה עולמות, וסך הכל הכוח הזה הוא פועל עלינו, מנהל אותנו דרך כל החמישה עולמות האלה, ואנחנו צריכים לגלות אותו. ובעצם כל הקיום שלנו, כל ההתקדמות שלנו בחיים, זה על ידי הכוח הזה שהוא נקרא כוח העליון, שמקדם אותנו, עד שאנחנו מתחילים להרגיש במצבנו שצר לנו, צרות באות, שלא מספיק לנו לחיות רק בעולם הזה, שאנחנו מתחילים להרגיש שיש לנו רצון קצת כבר למשהו יותר מזה. וההרגשה הזאת היא הרגשה של הסתרה, שמשהו נסתר מאיתנו. כביכול שקיים, אבל נסתר. או חסר לי משהו, ואני לא יודע בדיוק מה. ובהחלט, ואפילו ואני לא מסתדר כבר בעולם שלי, שחסרים לי איזה נתונים, אני לא יודע בדיוק מה קורה כאן, ואני לא יודע להסתדר. קודם הסתדרתי ועכשיו לא. כאילו אני לא יודע, העולם כביכול התחיל להתנהג בצורה שאני לא מכיר אותו. וכל ההרגשות האלה, חוסר אונים, ייאוש, זה בכלל דיפרסיה, זה מחלה הראשונה היום בעולם. חוסר יכולת להסתדר בעולם, אנחנו רואים המשבר הגדול, רב גווני שאנחנו ממש נמצאים בו, ועוד עוד הולך ומתרחב ומתעמק. וכל זה, זה מביא לנו הרגשת ההסתרה, שאנחנו, חסר לנו לשלוט בחיינו, ומסבירים לנו המקובלים, כבר כתוב על זה מזמן, שאנחנו נגיע למצב כמו שעכשיו אנחנו נמצאים, נרגיש הסתרה, שאנחנו נרגיש הסתרה, ש... זה כאילו ההזמנה, כאילו הכוח דחיפה, כוח הדוחף שידחוף אותנו קדימה להכרת העולם השלם, מערכת שאנחנו נמצאים בה אבל לא מכירים, ולפני שאנחנו באים להכיר אותה אנחנו צריכים להרגיש את ההסתרה, כמו שכל דבר שבחיים, שאנחנו משהו לומדים, כמו שמדענים נגיד, הם לומדים הרבה, חוקרים הרבה, ואז הם מרגישים שכאן חייב להיות משהו ומשהו נסתר. לנו זה לא חסר, ולמדען חסר, הוא חייב להגיע, יש לו איזו הרגשה שכאן משהו צריך להתגלות, ואז הוא מגלה. ובדיוק במצב כזה אנחנו היום נמצאים. אם פעם זה רק אנשים בודדים היו מרגישים שנמצאים בהסתרה מההשגחה והנהגה העליונה, מהטבע שכולו סובב אותנו לפי איזו תוכנית ומוביל אותנו לאיזו התפתחות באבולוציה שלנו, אז היום יותר ויותר אנשים הם יותר ויותר מרגישים שנמצאים בחוסר אונים, וההסתרה הזאת היא, כמו שאמרתי, גוברת. אז זה לא מספיק. אומרים לנו מקובלים שבאמת כדי לפתוח את השמיים, מה שנקרא, אנחנו צריכים הסתרה עוד יותר גדולה. אנחנו צריכים לרצות מאוד שזה ייפתח לנו. ולרצות אנחנו יכולים בשני דרכים, או שאנחנו נסבול חס ושלום שחסרה לנו הכרה במה שאנחנו נמצאים, כי אחרת אנחנו לא יכולים להסתדר בחיים, זה נקרא דרך איסורים, שאז כל העולם כמו שעכשיו והלאה כמו שנראה הולך ומדרדר, ונעשו הבעיות יותר גדולות בביטחון, בכלכלה, בבריאות, בכל מה שאדם עוסק. או שאנחנו יכולים למנוע את זה מאיתנו. וכאן בחוכמת הקבלה ומראה לנו את הדרך השנייה, המקבילה. היא אומרת, הסתרה כן צריכה להיות. זאת אומרת, לרצות לפתוח את המציאות העליונה, אתה יכול גם כן, אתה חייב לרצות אותה. אבל לרצות אתה יכול לא דווקא על ידי איסורים שיהיה לך רע, אלא שאתה תפתח רצון לזה, שיהיה לך טוב, שאם אתה תתחיל לקרוא, אם אתה תתחיל לדבר על זה, אם אתה תתחיל לשמוע על מציאות העליונה שהיא עלולה להיפתח, שהיא עומדת כך לפניך, אתה תרצה אותה. ובמקום שתגלה דחפים מאחורה על ידי כל מיני אירועים לא כל כך יפים בחיים, אז אתה תמשך קדימה מרצונך לפתוח אותה, ואז אתה בהקדם האיסורים כאילו בורח מהם עוד לפני שהם משיגים אותך מאחורה, וכך אתה מגלה את העולם העליון שלפי התוכנית הטבע, תוכנית ההתפתחות שלנו, אנחנו צריכים לגלות. כי סך הכל אנחנו נמצאים בהתפתחות מיוחדת, ההתפתחות הזאת היא כבר אנחנו נמצאים בה כמו לפי הלוח שלנו 5773 שנה. מאיפה זה בא? זה בא מהגילוי הראשון של המציאות העליונה, עולם העליון לאדם שבעולם הזה, מהאדם שלפני 5773 שנה היה חי כזה אדם, קראו לו אדם, לא במקרה, והוא גילה פעם ראשונה את המציאות העליונה. ותוך 6,000 שנה ממנו, אנחנו כולנו צריכים לגלות אותה. ואלו שמרגישים או שמזדמן להם לשמוע על זה, כבר כאילו מקבלים הזדמנות, הזמנה, לגלות את עוד עולם הנוסף, חוץ מעולם שלנו, לראות את ההנהגה, ההשגחה, להרגיש כוחות שפועלים עלינו, זאת אומרת, לפתוח עיניים, מה שנקרא, ואז באמת נעשים בעל הביתים על החיים שלהם, על הגורל שלהם. זה מה שמאפשרת לנו חומת הקבלה. וחוץ מזה, שההסתרה הזאת היא עוברת, אז אנחנו מגלים שיש לנו ייעוד מיוחד, שבעצם כל הבעיות שישנם בעולם, הם סך הכל כדי שאנחנו נגיע, שאנחנו נפתח להם את העולם העליון. שזה מטרת ישראל בעולם, שיש לנו מטרה מיוחדת, משימה, שאנחנו צריכים לבצע אותה, שאנחנו צריכים להיות בזה מורים לכל העולם. זאת אומרת שכל אותו משבר שעכשיו הוא עובר על כל העולם, הוא לא יעבור, הוא יתעמק ויתרחב וימשיך עד שכל הבני אדם לא יגלו את כל הבני אדם יגלו את המערכת העליונה, ואנחנו צריכים להראות את זה לכולם, להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, כמו שכתוב, זה התפקיד ישראל. ולכן כל ההסתרה היא קודם כל בשבילנו, היא הזדמנות להביא את עצמנו לדרגת המורים, לדרגת המחנכים, כלפי כל האנושות. ואז אנחנו, כשמתחילים לראות את התפקיד הזה ולהכיר מהי ההסתרה ואיך לפתוח אותה ואיך לגלות אותה לכולם וללמד איך פותחים אותה, אז אנחנו מתחילים להבין למה אנחנו נמצאים דווקא כעם ישראל בעולם, ולמה יש אלינו יחס מיוחד, ולמה אנחנו נמצאים תמיד בלחוצים וסנועים וכאלו מיוחדים, שזה הכל כדי לבצע את התפקיד הזה. וכאן לכן באה חומת הקבלה ומלמדת אותנו את זה. מה בעצם הלימוד עצמו? הוא מאוד פשוט. חומת הקבלה מסבירה לנו שהטבע שלנו זה האגו, רצון לקבל, לספוג, שאנחנו כל הזמן רוצים רק ליהנות, רק לקבל כל מה שיש, ובצורה אינסטינקטיבית אנחנו כל פעם רק מחפשים בכל מקום ורואים בכל מקום רק מה שכדאי לי לראות, וכל היתר מה שלא כדאי, ממה שאני לא נהנה או לא מפחד, שני דברים, או שזה יכול לענות לי, או שזה יכול להפחיד אותי ולגרום לי רע. שני דברים אני מזהה בסך הכל מסביב. וכל היתר מה שקורה כאן, ויש כאן עוד הרבה דברים שאנחנו פשוט לא מגלים אותם, כי הם לא שייכים לאגו שלנו, להתכונה הזאת שבה אנחנו עכשיו נמצאים. ולכן חוכמת הקבלה זה חוכמה איך לקבל. זאת אומרת, כל המציאות הרחבה הזאת, שהיא נותנת לנו תכונה חדשה, תכונת ההשפעה, שאנחנו יכולים להתעלות מעל האגו שלנו ולהתחיל להרגיש מה שנמצא מחוץ לזה. ולכן מגלים את המציאות הנוספת. אז יוצא שכל חוכמת הקבלה היא באה כדי לתקן את האגו שלנו, שאנחנו לא נחיה רק בו, אלא גם כן נתעלה מעליו. ובניגוד לאגו, מה יש? תכונת השפעה ואהבה. לכן כאן אנחנו מגיעים יישום של התורה שנקרא ואהבת לרעך כמוך, שכולם יכולים לדבר על זה, אבל אף אחד לא יודע מה בדיוק זה, איך זה לקיים בדיוק. מתחיל קבלה, היא מספרת לנו איך להגיע לזה ליישום, וזה מה שאנחנו לומדים. חוץ מזה, כשמתחילים לפתוח את עצמנו ומתחילים לגלות את העולם שנמצא מחוץ לנו, אז לומדים שם הרבה דברים, כוחות, מערכות, זה נקרא ספירות, פרצופים, עולמות, איך שפועלים עלינו, איך אנחנו יכולים לפעול עליהם, שאנחנו נעשים בזה כבר בעלים על החיים שלנו, על הגורל שלנו. לא רק על הגורל שלנו האגואיסטי הקטן, שבו אנחנו מרגישים את הגוף שלנו שחי באיזה עולם די מוגבל, ואז אנחנו חיים בתוך הגוף הזה כמו חיות, בהמות, כי זהו חי, בדרגת החי נמצא. אלא אם אנחנו מתחילים לצאת מעצמנו בהרגשה יותר חיצונית, מחוץ לנו, אז אנחנו מתחילים להרגיש את עצמנו שחיים מחוץ לגוף שלנו, חיים חוץ גופיים, וזה נקרא חיים בתוך הנשמה. זה כך נקרא. אז מה שאם כך עוזרת לנו חומת הקבלה, זה לרכוש את הנשמה, להגיע לנשמה שלנו, לגלות אותה ולהתחיל לחיות בה. ובזה אנחנו באמת מגיעים להרגשת החיים נצחיים, שלא קשורים בדיוק לגוף שלנו, אלא למה שנמצא מחוץ לו. ואז כאילו קונים גוף חדש, גוף נוסף, שבו אין חיים ומוות, אין הרגשת משהו שעובר, ואלה הכל רק יותר ויותר מוסיפים למודעות, להרגשת החיות, וכך מתקדמים. זאת אומרת, חומת הקבלה הרוק, לא רק שהיא עוזרת לנו להבין איך לחיות בתוך העולם הזה הקטן, האגואיסטי שלנו, למנוע את הכל הצרות ובעיות, אלה מקנה לנו גם כן את החיים נצחיים, רוחניים, עליונים. וזה הכל על ידי זה שאנחנו לאט לאט מביכים את ההסתרה, וכך מגיעים לפקיחת עיניים. יש לך משהו אולי להוסיף?
יש הרבה מה להוסיף, אבל אני לא חושב שעכשיו כדאי. אולי כדאי דווקא שלא ננתק. כן, בוא נעבור אולי לשאלות.
אז בוא נעבור לשאלות, אחרת אתם יושבים כל כך.
כן, שם בבקשה את המיקרופון.
ערב טוב.
תצמידי בבקשה את המיקרופון לפה. תצמידי אותו ככה, כמעט לבלוע.
בסדר. איך להתגבר מרחק בין שבן אדם מפסיק להשתמש באגו שלו עד שהוא מגלה בורא? זה דרך מאוד קשה, אז איך להתגבר אותו, איך להיות? תודה.
איך לעבור מרחק בין מה שעכשיו אני לא מגלה את הבורא, וכוח עליון, ועולם העליון, זה בעצם הנוח. מתגברים את זה בקבוצה. כי האדם לבד לא יכול, אנחנו לומדים את זה גם כן מאותה חומת הקבלה, שכל המציאות שלנו היא בנויה בדיוק בצורה כזאת שמתוכה אנחנו מגיעים לגלות את העולם העליון על ידי זה שנמצאים בין הרבה אנשים, יכולים לפתח בינינו כאן כבר מעכשיו, אמנם שנמצאים בעולם האגואיסטי, בתכונות האגו שלנו, רק לקבל לעצמנו, רק ליהנות. למרות זאת, אנחנו יכולים על ידי זה שמתגבשים בקבוצות, עוברים לימוד, סדנאות, כל מיני תרגילים. על ידי זה אנחנו מגיעים להרגשת העולם העליון. דרך היא לא פשוטה, מפני שהיא פשוטה בעצם, אבל צריכים כאן לפתח עדינות מיוחדת למשהו שלא מרגישים. לכן צריכים כאן הדרכה מהמורה, שכל פעם מסביר לנו איך לעשות פוקוס לרכז את הראייה, לרכז את החושים על דברים האלו מיוחדים שהם נמצאים ולא נמצאים בחושים שלנו. משהו בין איך בדיוק דרך המציאות שלנו לראות את המציאות העליונה. זה מדע, זה חוכמה, כל צורות של מדע נמצאות בה, ואנחנו צריכים לרכוש את זה. זאת אומרת, אדם צריך לדעת, כמו שאנחנו לומדים הרבה שנים כשנולדנו בחיים שלנו, היינו תינוקות, נולדנו, איך אנחנו צריכים בכל זאת בעולם שלנו למצוא את עצמנו, איך אנחנו יכולים להסתדר, להבין אותו, להרגיש אותו, כמה שנים זה לקח שלמדו אותנו כך צמוד, בצורה צמודה, ההורים שלנו, גן ילדים, בית ספר, כולם, כך אנחנו צריכים גם כן לעבור, לא בכל כך הרבה שנים, אבל בכל זאת זה לוקח כמה שנים, עד שאנחנו מתחילים לגלות עולם הרוחני. מה שקורה שבעולם שלנו אנחנו נולדים אפילו שלא לא מבינים ולא יודעים כלום, ויש לידינו הורים ועוד קרובים שהם כולם תומכים ועוזרים לנו, והאנושות עשתה כאן מערכות גדולות לילדים כדי שהם יגדלו ויהיו גדולים. בעולם הרוחני אנחנו לומדים את זה ממורה, ועד שאדם לא רוכש איזה חוש לא בטוח איך לנכון להשתמש בו, הוא לא יכול לגלות שום דבר. זאת אומרת, אם בעולם שלנו אנחנו יכולים לגלות דברים אפילו שמזיקים לנו ואנחנו יכולים לנזק מהם, בעולם הרוחני זה לא קורה כך. אם אני לא יכול להשתמש נכון, אני לא רואה. יש איזה שסתום, פיוץ כזה, איזה פילטר כזה, מסנן, שרק אני יכול לראות אך ורק, מה זה נקרא לפי חוק השתוות הצורה, שרק בתנאי שאני משווה את עצמי עם התופעה, שאני נמצא באותה תכונה, שאני בטוח אשתמש בה בצורה הנכונה, אז אני רואה אותה ומשתמש בה. לכן כאן צריכה להיות ממש הדרכה צמודה, ומפני שהאדם יכול לראות את העולם העליון בתכונות ההשפעה, לא בתכונות הקבלה, אז הכי קל לרכוש את זה, הכי קל להגיע לזה בקבוצה, ששם יש ממש תרגילים מיוחדים שעל ידם הוא די מהר מתחיל לקבל הרגשות, התפעלויות, חושים חדשים. בבקשה תשאלו, אתם יכולים לשאול על כל דבר שלא שייך בדיוק למה שדיברנו. כן, בבקשה.
כן, בסוף מיקרופון.
נו, תמסרו לגברת.
יש לך כבר.
ערב טוב. קודם כל, אני נורא מתרגשת, וכולנו מאוד מתרגשים פה בקבוצת תל אביב על זה שאתם כאן. תודה רבה לך שכיבדת אותנו פה בנוכחות שלך.
בינינו, את יודעת, יש מרחק גדול. עברנו כדורגל, כן, באמצע. יש היום
אבל ברוחניות אין, לא?
פקקים אדירים.
כן, שמענו על זה. אז תודה רבה קודם כל. אני רוצה להגיד משהו ככה בשם כל החברים. קבוצת תל אביב עברה תהליך מאוד משמעותי בשנה האחרונה של חיבור שתי הקבוצות, תל אביב, מרכז וצפון. ואנחנו, אני נורא מתרגשת, אז תסלח לי.
לא, כי קצת סביר.
אנחנו בתהליך של חיבור מאוד 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 חזק, ונכנסנו לפעולות הפצה מאוד מאוד גדולות בחוץ. ועכשיו, נכון לעכשיו, אנחנו עובדים בעצם למעשה בשני בתים, סניף צפון, שזה כאן, וסניף מרכז, ואנחנו מחפשים בית משותף. עכשיו, השאלה היא בעצם, איך אתה רואה את הבית המשותף הזה? האם זה בית שבתוכו נערוך את אותן פעולות הפצה לקהל הרחב, או האם הוא צריך להיות בית שהוא בעצם מכוון יותר לפעילויות הפנימיות של הקבוצה, ללימוד, ועם פעולות ההפצה לצאת החוצה יותר?
אמת, אני לא יודע, אני לא כל כך מכיר פעולות הקבוצות פיזית. אני גם כן לא יודע, תל אביב זה בכל זאת עיר גדולה, ומרחק בין צפון למרכז הוא גם כן גדול. יכול להיות שאם יהיו שני המקומות, אז אנשים הגיעו קצת כאן וקצת שם, אבל הגיעו ללמוד. ואם זה מקום אחד, אז יהיה רחוק לנסוע גם לאלו וגם לאלו, הגיעו פחות. אני לא יודע. גם כן מבחינת להחזיק שתי מקומות, כי מקומות זה אולי יקר. אני לא יכול להמליץ.
השאלה היא יותר, זאת אומרת, אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים בית משותף. זה באמת בעייתי, אנחנו מחפשים באמת לכיוון יותר מרכז תל אביב, כן. שבאמת יכוון לקהל הרבה יותר גדול. השאלה היא יותר, האם הבית עצמו אמור באמת לשמש לקבוצה עצמה, ועם פעולות ההפצה יותר לכוון החוצה, או האם זה בית שגם אמור לארח בעתיד, בטווח הרחוק יותר, גם פעולות הפצה שאנחנו מזמינים אלינו את הקהל הרחב. זאת אומרת, זה פשוט מאוד משמעותי לחיפוש שלנו, כי אנחנו ממש מחפשים עכשיו בית, וזה מאוד מאוד משמעותי, אנחנו קצת מבולבלים בצומת הזאת, לאן לכוון, איזה מין בית זה אמור להיות, כי הבית ייראה אחרת אם אנחנו אמורים באמת להכיל בתוכו.
תראי, בכל זאת, מקום איפה שאתם מתחברים יחד, באים לפעולות שלכם הפנימיות, הוא צריך גם כן בערך להיות ל-30-50 איש לפחות, כן? בערך, כן? אז אני לא חושב שאם אתם תתחילו להעביר שם הרצאות לקהל הרחב, יבואו בבת אחת הרבה יותר מזה. אני חושב שלא צריכים ללכת על משהו גדול, בתקווה שיבואו הרבה. בדרך כלל לא באים בבת אחת הרבה אנשים. וגם כן כשאתם מעבירים שם לימודים, קמפוסים נגיד, כן? או שיעורים כבר, אז גם כן לא באים הרבה אנשים, לא יותר מכמה, 30.
תלוי איפה, בהיפה יכולים לבוא גם 60 בכיתה.
אנחנו קבוצה של 100 אנשים.
כמה?
100 אנשים.
100 אנשים?
יותר מ-100 אנשים.
או, נו, אז זה קבוצה גדולה מאוד.
כן. גדולה וחזקה.
כן ירבו.
אז אתם תפתדרו. אין לי מה להציע, חוץ מ... כן, שירבו. בבקשה.
ערב טוב.
ערב טוב.
אני התחלתי ללמוד לא מזמן קבלה, ואני מרגיש שיש התנגדות אצלי בבית, אשתי, ואני חוזר הביתה עם הרבה התלהבות מהשיעורים, ופשוט אני מרגיש שהיא התחילה פתאום, לא רוצה לשמוע, לא רוצה לדעת, אל תספר לי. איך אתה ממליץ לי, כבוד הרב, כן להעביר את ההתרגשות ואת השמחה ואת כל מה שאני מקבל בשיעורי הקבלה?
אם היית פתאום נכנס לאיזה הובי, לאיזה תחביב מיוחד, נו, מה, אותו כדורגל, או מה יכול להיות עוד לגבר?
כדורגל לא מיוחד.
או אופייני ככה, שרק לגברים, לא לנשים.
איסוף בולים.
לא, אופניים אני רואה כבר הרבה זוגות. גם כן, אפילו אופניים האלו, זוגיות, כן, זוגיות. אני, מה היית עושה אז? היית יותר מובן לה, כן? אז יש לו קצת שיגעון כזה שקט, אוסף בולים, ככה, בסדר. כאן, למה היא נגד?
היא מרגישה פחד, פתאום היא רואה אותי, רואה ערוץ 66.
כן.
במקום לראות מבט לחדשות או את כל התוכניות ריאליטי הזה שהיא מסתכלת. אני הולך לחדר ורואה ערוץ 66, זה נראה לה מוזר. ואז היא מגיעה אליי לחדר ואומרת, תעביר את זה. מה אתה יושב רואה קבלה כל היום? ומתחיל כאילו...
תראה, אני זוכר את אשתי, אמנם שהיא הייתה רגילה לזה שאני כל הזמן נמצא בחיפושים, אבל עברו 3-4 שנים אחרי שאני מצאתי חוכמת הקבלה, כן בערך, מהחתונה, והיא הייתה רגילה לראות שאני כל הזמן בחיפושים, אבל באמת אני פעם ראיתי אותה שהיא בוכה, שהיא יושבת ככה בשקט ובוכה, כאילו היא מאבדת את הגבר שלה ובית ובעלה ומה קורה, והיא עם הילד כקטן ככה על ידיים. הם מאוד התרגשתי מזה, זאת אומרת הבנתי שזה, ובשקט ככה בכתה. אנשים לא מבינים את זה, הם לא, ממש לא מבינים שאתה מתעניין במשהו גורלי מאוד עמוק, שאתה רוצה לדעת בשביל מה אתה חי, למה, מה יש בחיים חוץ מזה, האם חיים נגמרים בזה שאנחנו חיים והולכים למות, כל יום מתקרבים לזה, אין סיבה לזה, אין איזה הצדקה לזה, יש בנו הרבה שאלות. אז אם היית פתאום חובש כיפה, נעשה דתי, אז זה היה מובן לה, כי יש הרבה כאלו, וגם כן הייתה מכבדת את זה. זה לא מזיק, אפילו יכול להיות שמועיל, אפילו שהייתה חילונית, זה ידוע מה זה. כן, התופעה היא ידועה. מה שאם כן כאן, זה לא, 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 לא מבינים, לא רואים, מה אתה מחפש, איזה מין פילוסופיה, לא, זה משהו מיסטי, זה משהו מפחיד, זה, כולם כך מדברים על הקבלה שזה משהו הלא ידוע, אין, שאפשר להשתגע, כל מיני, אז צריכים להתמודד עם זה בצורה מאוד מאוד רכה. כמה שאפשר, איך להגיד, לתת להרגשה שאתה מבין אותה, אבל היא צריכה גם כן להבין אותך, ושאין כאן שום דבר חוץ מחוכמה, מדע, שלא יקרה כלום. עוד לא קרה באמת שהיו הרבה אנשים שהגיעו לחומת הקבלה ונעשו יותר עצבנים, כי הם היו עצבנים, ואז פתאום זה התפרץ. פתאום יכול להיות שאולי יגלו, אנחנו האמת לא נתקעים בזה, כי אצלנו מלכתחילה חוכמת הקבלה היא פתוחה. כמו שהבאתי לפני כבר 30 וכמה וכמה שנה, בשנת 81 הבאתי לתלמידים הראשונים למורה שלי רבש, אז כניסה ויציאה חופשית, ולכן אין כאן איזושהי מסגרת אטומה שנכנסים רק בבדיקות קפדניות וכן הלאה, ולכן יש הרבה אנשים שנכנסים ויוצאים. אנחנו לא ראינו אנשים שהם אף פעם שנעשה להם נזק, ולא יכול להיות, כי סך הכל זה לימוד פסיכולוגי. אנחנו לומדים על הנפש האדם, איך הוא יכול, כמו שעכשיו מרגיש את העולם, רק לפתח אותה כדי להרגיש את העולם יותר רחב, לא יותר מזה. ובמקום התכונות של האגואיסטיות, לקנות עוד תכונות של נתינה, אהבה, אלטרואיסטיות. אני חושב שאם היא לא רוצה לשמוע שום דבר, אז להתייחס אליה בעדינות יתר. ואם היא בכל זאת רוצה קצת לשמוע, אז קצת להסביר לה. אבל בלי ספירות ועולמות. אלה בקשר למשבר, בקשר לדברים הפשוטים עממיים. מה אומרת על זה חוכמת הקבלה?
תודה רבה.
וחוץ מזה זה יעבור. לאט לאט זה, אדם צריך, זה לוקח זמן בכלל להתרגל. פעם זה היה לוקח עשרות שנים לכל אדם שהיה נכנס לחוכמת הקבלה. אפילו בזמני של בעל הסולם. עד שהיה מבין על מה מדובר, עד שהיה בכלל, כי גם היום יש כאלה שבאים וחושבים שזה לימוד, אז צריכים ללמוד מה שכתוב בספר. יש ברוך השם כאלו ספרים והרבה, כן? זה משהו כבד מאוד, ותלמוד עשר הספירות וזוהר ולא חסר, כן? אז חושבים שזה לימוד, אז הם נכנסים ככה ללמוד. יש כאלה שחושבים שזה איזה עבודה בציבור, אולי קצת יותר ככה בהפצה, כי הגיע הזמן. ועד שאדם מתחיל להבין שמדובר בשינוי הפנימי שלו, שהוא צריך לשנות את הגישה שלו לחיים, ובגישה החדשה, בנתינה, ביחס שהוא יוצא מעצמו החוצה, דווקא, שזה מאוד מוזר לאדם מודרני כך להתייחס לעולם, שהכל בצורה תחרותית, אגואיסטית, ככה, שאנחנו רוצים להשתמש בכל העולם, בכמה שאפשר, וכאן זה ההפך, אתה צריך לפתח עוד כאילו נתיב חדש, החוצה, ממך החוצה. ובזה דווקא, בנטייה הזאת, אתה מתחיל להרגיש את העולם הרוחני. עד שאנשים מתחילים להבין את זה, זה לוקח זמן. אז זה בעצם חוכמת הקבלה. זה פנימיות התורה, כך כתוב. זה תורת אמת. כך כתוב עליה, אז סך הכל... והיסוד שלה רק אהבת הזולת, כי בזה שאנחנו מתחברים יחד, אנחנו בזה מגיעים להרגשת העולם העליון. זה מה שבדיוק המשבר הזה עכשיו מביא אותנו. הוא בסופו של דבר יגמר רק בזה הוא ילחץ עלינו עד שאנחנו לא נחליף את הגישה שלנו לחיים. ככה זה בכל העולם היה. הוא כבר לא יעבור. עד שכל העולם לא יבין שחייב להיות הפוך. ממש הפוך. עולם הפוך ראיתי, כמו שכתוב. אז אנחנו יחד איתך, ואתה ככה, עם הרבה סבלנות.
תודה רבה.
בבקשה. תקרא כמה פסוקים שלנו. מה אספתם?
בשמחה. ציטוט מספר 10.
הוא גם כן אומר, שכל המהותו של האדם וכל הפרטים שבו, כל הטבע שלו, לא פחות מהרצון לקבל. זה כותב ספר הזוהר. כן, ובכלל זה לא רק אדם. אלה כל החלקים שבבריאה, הם כולם, כל מיני מהותים הגשמיים שבעולמנו, דיינו, כל מה שנמצא בתוך החלל הזה, יהיה מה שיהיה, דומם צומח חי, עצם רוחני, עצם גשמי. אם באנו להבחין את בחינת היחידיות והאחיות שיש בכל אחד מהם, במה שנבדל מכל האחרים, ואפילו בפרוד יותר, בפירוד יותר קטן, כן? הרי זה לא יותר מבחינת הרצון לקבל. זה גם כן מהזוהר. כל הכלים וכל הגופים, הן העולמות הרוחניים והעולמות הגשמיים, הם נבחנים לבחינת חומר הרוחני וגשמי, שטבעו לרצון לקבל. גם רוחניות היא רצון לקבל. זאת אומרת, הבעיה היא לא רצון לקבל, אלא איך משתמשים בו, בעל מנת לקבל ובעל מנת להשפיע. זאת אומרת, לטובת עצמו או לטובת הכלל. זה כל העניין, והמשבר הזה הוא בדיוק צריך להעביר אותנו דרגה אחרת, שאנחנו נרגיש שאנחנו כולנו קשורים זה לזה, כמו שעכשיו מתגלה, שאנחנו נמצאים בכדור הארץ כולנו ברשת אחת, ברשת קשר, הרשת הזאת מתגלה יותר ויותר, בכל יום ויום, איך אנחנו רואים עד כמה שפתאום נעשה הכל מאוד מאוד קרוב זה לזה, עד שנגלה שאין ברירה, שחייבים להיות קשורים נכון. מה מצאת אתה?
הלאה. האדם נברא בטבע שירצה אך להנות את עצמו. זה כותב הרבש, המורה של הרב לייטמן. כל הווייתו של האדם אינה אלא לקבל לעצמו. ומצד טבע בריאתו אינו מסוגל לעשות אפילו מעשה קטן לטובת זולתו. אלא בשעה שמשפיע לזולתו, הוא מוכרח לצפות שבסופו ישיג על ידי זה תמורה המשתלמת יפה. אומר בעל הסולם.
כן, זה הטבע שלנו. זה קשה להסביר שבגלל שיש לנו נטייה כל הזמן לספוק, אז הדברים שהם לא מעניינים אותנו, הם נשארים מחוץ. כמו שאנחנו לפעמים אומרים, לא ראיתי, לא זהיתי. כאילו ישנם מסביבנו עוד הרבה דברים, אנחנו לא מזהים אותם. הם עוברים, אנחנו לא מרגישים שהם נמצאים כאן. מפני שלרצון לקבל שלי הם לא נוגעים, הם לא, זה כמו תינוקות נגיד, הם לא ילדים קטנים. הם לא רואים הרבה דברים מה שאנחנו רואים. כי זה מחוץ לתחום שלהם, שהם יכולים מזה ליהנות. כך אנחנו. לכן חוכמת הקבלה זה חוכמה איך לפתוח הרצון. לעשות אותו יותר גדול, שנוכל גם כן לקלוט כל מה שיש במציאות, לא רק מה שעכשיו מעניין אותנו.
תוכל אולי לצייר את זה באיזה סרטוט קטן?
לא.
לא?
בינתיים. בינתיים לא. זה לא, לא בא לי. בינתיים לא מרגיש דחף. בבקשה.
כן, שם בבקשה.
הבנתי שכאילו...
תצמיד בבקשה את המיקרופון.
אנחנו קודם כל נשמה, ורק אחרי זה הגוף הפיזי שלנו.
כן.
עכשיו אני מניח שאם ככה, אז למה הנשמה, האמת היא, לא לוקחת את מלוא העוצמה ומתגלה, אלא אם כן אני בא לעשות פה שיעור, אתה אומר לי לסבול, ותוך כדי זה שאני סובל, אז תתחיל לחפש שם איפה, כאילו, כל הקטע הפיזי הוא לא, הוא אשליה למעשה, ומה שנשאר, מה שכאילו כן צריך למצוא אותו, זה את המקום של הרוח, של הנשמה. עכשיו, למה זה, כאילו, לא בא לי לעשות את השיעור הזה? אני רוצה להתחבר לנשמה ישירות. אז מה אני צריך עכשיו לסבול ולעבור את כל המסכת הזאת ולשחק את המשחקים?
העניין הוא ש... אנחנו נמצאים במציאות מאוד קטנה. טוב, אני אצייר. מה לעשות? כן. אנחנו נמצאים במציאות... מכל המציאות, נגיד, אנחנו נמצאים כאן... בנקודה המרכזית, במציאות מאוד צרה, קטנה, מרגישים אותה בלבד, זה נקרא העולם הזה. כל היתר, מה שנמצא כאן, זה אנחנו לא מרגישים. כל זה לא מרגישים. למה? הנקודה הזאת, בה אנחנו מרגישים את עצמנו, לזה נתנו לנו להרגיש, זה בעצם החיים שלנו. הקיום שלנו. העולם הזה. כל היתר לא. יש כאן מסביבנו חמישה עולמות שהם פועלים עלינו וככה פועלים עלינו וכל הפעולות שלהם זה מה שמסבירה לנו חוכמת הקבלה שהם אך ורק כדי לעשות לנו צרות כן ועכשיו במיוחד שאנחנו הגענו למצב שכולנו מרגישים את עצמנו שכולנו קשורים זה לזה וכולנו תלויים זה בזה זה השלב האחרון שבאמת חוכמת הקבלה חיכתה לזה כדי להתגלות. לפני זה היה אסור לגלות. למה? עכשיו אנחנו, מתוך הנקודה הזאת השחורה, צריכים בעצמנו להתחיל לגלות את כל העולמות האלה ממטה למעלה, מה שנקרא. מלמטה למעלה. בעצמנו. אם היינו מקבלים את זה ללא הסתרה הקודמת, שזה בעצם הנושא שלנו, של ההרצאה. לא היינו בעצמנו רוכשים את זה ויודעים את זה ושולטים בזה. מטרת ההתפתחות שלנו, אנחנו התפתחנו גם כן לא בנקודה הזאת השחורה, אנחנו התפתחנו בנקודה שבנקודה, ממש במרכז, במרכז הקטן ביותר שם, התפתחנו מיליוני שנה עד שיצאנו דומם, צומח, חי ואדם ועד שאדם שאנחנו בתור בני אדם התפתחנו, הלאה עד שהגענו להיום. שהגענו להיום, אז מכאן והלאה אנחנו צריכים להתחיל עכשיו לפרוץ לחיים רוחניים. מה שלוחץ עלינו, מה שלחץ עלינו קודם, זה לחץ רק כוח מבפנים. שאנחנו נתפתח יותר, נרחיב את עצמנו יותר, נגיע למצב שאנחנו, איך להגיד, שאנחנו נרחוש יותר, עד הגבולות של הקטם הזה השחור. גילינו את הקטם הזה השחור, הגענו אליו, כן, אנחנו התפתחנו עד הגבול. יותר אנחנו לא רוצים להתפתח. גם אין אפילו לאנושות איזה מין דחפים עוד יותר להתפתח. אנחנו סגרנו תוכנית החלל, אנחנו נמצאים ביאוש, אין לנו לאן כל כך. אנחנו כבר פירקנו את כדור הארץ הזה, אנחנו כבר מצינו ממנו הכל כמעט מה שאפשר. עוד מעט אנחנו נגמור אותו לגמרי, לא יהיה לנו לא מים ולא אוצרות אדמה וכו'. אנחנו גמרנו את ההתפתחות הגשמית. ועכשיו לא מקבלים דחף מבפנים עוד יותר להתפתח. לא. אלה נמצאים ביאוש, והלחץ הוא מגיע מבחוץ. לא מבפנים, אלא מבחוץ. ועכשיו אנחנו צריכים להמשיך להתפתח בעצמנו. לא על ידי הדחפים מבפנים, מתוך הכתם השחור הזה, מתוך הטבע שלנו האגואיסטית, אלא ההפך, מה שלוחץ עלינו מבחוץ. למה אנחנו צריכים את זה? כי אני עכשיו צריך לרצות להתפתח בעצמי, להרגיש מה חסר לי. חסר לי לדעת איך לנהל את עצמי. חסר לדעת איך לנהל את העולם. חסר לדעת בשביל מה ולמה זה ככה מתנהג. ואיך אני יכול לנהל את עצמי בצורה יותר נכונה. אנחנו כולנו נמצאים היום במבוי סתום, בחוסר עונים. לא מדע, לא... לא, לא, לא כלכלה, לא, לא מערכת פיננסית, לא, 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 לא חינוך, לא, לא, לא תרבות, שום דבר לא, לא, אנחנו בשפירת המשפחה, בכל מה שהאדם עוסק, בכל דבר הגענו לסיום כאילו, כן? כאילו כל כך גדולים, כל כך חכמים, כל כך יכולים, ושום דבר לא הולך, כן? לא יודעים להסתדר, לא יודעים איך לנהל. זו בעצם הבעיה. ולמה? כי עכשיו אתה צריך לרכוש את תכונת הניהול, שאתה תרצה להתחיל לנהל את החיים לבד. על ידי זה אתה מתחיל להיות בעל הבית. אם היית מקבל את זה מראש, לא היית בעל הבית, היית מנוהל. אלא עכשיו, כשקודם באה ההסתרה, ואחרי ההסתרה אתה הולך ורוכש, אז אתה מתחיל להבין איך שזה מתקיים, איך לעבוד עם זה. זה בכל דבר שאנחנו באים משהו ללמוד. חייבת להיות, נו, כמו תיאבון לפני תאימה, לפני הסביעה. ולכן מתגלה קודם המשבר ואחר כך התיקון. שרק על ידי זה אנחנו רוכשים את ההבנה והרגשה, וגם כן מקבלים כלים, מושכות, איך לנהל את העולם. והאנושות תרגיש בזה צורך יותר ויותר מהמשבר, אבל אנחנו רוצים קודם, אנחנו עושים הפצה כדי להסביר שלא צריכים לחכות למכות גדולות. אלא אם אנחנו מבינים מה יכול להיות, מה כאן נמצא לפנינו, זאת אומרת, איזה אפשרויות נמצאות כאן, אז אנחנו יכולים בלי הקדם המכות להתקדם כבר לפקיחת העיניים ולדעת איך לנהל את העולם. חוץ מזה, מה שהייתי רוצה להגיד, שחוכמת הקבלה היא עוזרת לנו לסדר את כל הדברים שבחיים. זה לא רק שאנחנו מדברים על מערכות מיוחדות, גבוהות, גדולות, אלא משהו פרקטי מאוד. איך לחנך ילדים, איך לסדר יחסים במשפחה, למה אנחנו, למרות ההתפתחות הטכנולוגיות שלנו ורפואה, אנחנו חולים יותר, ואיך לנהל כל המערכות, גם בכלכלה, גם בטכניקה, בכל דבר. זאת אומרת, כי זה מדובר על מערכת כוחות שפועלים עלינו. אז אם אני יודע את המערכת הזאת, אני יכול בעצם לדעת בכל דבר איך שלהסתדר. יש לנו הרבה שיחות וחומר, אם אתם רוצים להיכנס ולראות שזה על חינוך ילדים, זה ידוע איך שאנחנו פועלים, וגם כן משפחה, בריאות, בכלל חינוך כללי, בכל אלו יש לנו תשובות, והאנשים יכולים ליהנות מזה. אנחנו מאוד מקווים שהתחילו להשתמש בזה לפני שהלחצים גוברים. כן?
כן, שם בבקשה.
ערב טוב, שמי משה, התחלתי ללמוד לפני 4 חודשים. מה שרציתי לדעת בהקשר למה שדיברת עכשיו, זה אמרת שהתנועה מתמקדת בחינוך ויש לה כל מיני פתרונות חינוכיים. מה עם התערבות בנושאים של הנהגה, איכות הסביבה, כלכלה וכל שאר הנושאים האלה? איך אנחנו, תור אנשים שלומדים קבלה, או איך תנועת הערבות משפיעה על הנושא הזה? ואם אפשר, יש לי עוד שאלה אחרת.
אנחנו גוף חינוכי. כסך הכל חוכמת הקבלה זה חוכמת החינוך. איך לחנך את האדם, להביא אותו לדרגה יותר טובה. פועלים בנושא החינוך לילדים ולמבוגרים, לאו דווקא בלימוד חוכמת הקבלה, אלא בכלל, כי בסך הכל צריכים להביא את האדם לדרגה יותר גבוהה, לדרגת האדם. האדם זה דומה לעליון, דומה לבורא, בתכונה, בתכונת ההשפעה, בתכונת האהבה, ואהבת כמוך. לכן לזה אנחנו מכוונים. העיקר העבודה שלנו היא, כמו שאתם יודעים, זה שולחנות עגולים, סדנאות שאנחנו עוברים, זה עבודה פרקטית. להראות לאדם על ידי איזה כלים הוא יכול להתחיל כמה שיותר מהר להרגיש איפה יש כאן יכולת לחדור דרך תמונת העולם הזה לעולם הרוחני. איך יכול להתחיל קצת להרגיש אותו, לקבל לפחות איזה נחושים, איזה קצת תחילת ההשגה. זה מאוד חשוב. אבל בכלל זה לתת אפילו טיפים, מה שנקרא, לזוגות הצעירים, או בכלל לזוגות, איך לבנות ביניהם היחסים יותר טובים, ואיך בכלל להתקרב בין בני אדם. כך אנחנו פועלים. אולי אני לא הבנתי שאלה.
הוא רצה לשמוע לגבי התייחסות להנהגה של החברה הישראלית, למשל, על כלכלה, תראה, על איכות הסביבה.
יש לנו תשובות על כל הדברים. אני כבר במשך שנים מופיע ביונסקו ובאום הייתי, ובכמה כנסים גדולים בינלאומיים. הייתי נמצא במועצת חוכמי העולם, ואיפה לא, בכל היבשות. הייתי נפגש עם הרבה אנשים לפני חודש באיטליה, הייתה לי פגישה עם נציג
האיחוד
האירופאי. אנחנו משתדלים, גם עכשיו משחררים כל החומרים יום יום לכל מיני ארגונים שבעולם, שהם בעצם פועלים בכלכלה, במערכת פיננסית וכו'. אנחנו פועלים בזה, אבל אנחנו בעצמנו, כמו שהקדשתי, שזה אנחנו גוף חינוכי, לא שאנחנו נלך לנהל משהו. אנחנו בעצם המקום שלנו זה לחנך, ולכן זה מה שאנחנו רוצים לראות בעולם. נגיד עכשיו שעולם נמצא במכת האבטלה, וכמה שאני נמצא בקשר עם אירופה ועם החברים שלנו ועם הקבוצות שלנו, כנסים שאנחנו עושים, אני מרגיש עד כמה שזה שם זה נורא. בארץ זה יחסית מצב טוב, ונקווה שככה זה לפחות יהיה, תלוי בנו בלבד. אז מה שאנחנו ממליצים, אנחנו ממליצים קודם כל לתת לכל אדם, לכל מובטל לפחות, חינוך האינטגרלי. זאת אומרת, להתחיל מיד ללמד אנשים מה זה המשבר, מאיפה הוא בא, למה האנושות לא יכולה יותר להתקדם או לחיות לפי התוכנית הקודמת, למה אנשים לא יכולים כל הזמן לחשוב על הסיקסוק. אין יותר, אנשים לא מעוניינים אפילו לכל שופינג, לכל הדברים האלה יש סוף. אנחנו מרוקנים כדור הארץ, אנחנו לא יכולים לחיות בצורה כזאת כבר. אנחנו צריכים לחשוב שיהיה לכולם מספיק ביגוד, מזון, בית, אבל לא בצורה מופרזת. אנחנו צריכים לסגור פערים בין בני אדם, וכל זה על ידי זה שאנחנו מפתחים יחס הדדי הנכון בינינו. וזה לא מילים יפות כמו שחברי כנסת מדברים, אלא מדובר על להיות בהתאמה לכוח העליון, שהבורא זה כוח הכללי שעוקב אותנו, הטבע נמצא בהרמוניה שלמה, ואנחנו צריכים להגיע לאותו דבר, להיות אדומים לו. ולכן לזה כל החוכמת הקבלה, עד כמה שהיא גבוהה, עד כמה שהיא פותחת לאדם שמיים וכל החיים הנצחיים, אבל דווקא היא פותחת את זה על ידי שאדם נעשה שווה לאחרים, בזה שהוא מתקשר לכולם, בזה שהוא מתחיל לראות את עצמו כחלק אינטגרלי מכל המציאות. דווקא בזה הוא מגיע להיות האדם הדומה לבורא. אז קודם כל הלימוד שלנו, ובפרט כלפי המערכות האלו של כלכלה ופיננסים, אנחנו צריכים לשנות את הכל. האנושות חייבת להפוך את זה. הם עוד לא עוברים משבר. הם עוד חושבים שהם יכולים להמשיך לפי מה שלמדו, לפי מערכת הקודמת, שכל הזמן האגואיסטית הייתה כל הזמן דוחפת אותם ליותר מיותר, משנה לשנה, עוד כמה אחוזים, עוד כמה אחוזים להוסיף בסקסוק והתפתחות. זה כבר לא יהיה. זה כבר לא יהיה. העולם יחיה לפי מגמה אחרת לגמרי. לספק לכולם, כמו שכותב בעלי הסולם, במאמר ערבות, בעיתון האומה, בספר דור האחרון, כתבי דור האחרון, אנחנו נצטרך להגיע למצב שכולם יחיו רמת החיים אחת, בקשר הנכון בינינו. הטבע, היינו הבורא, זה הטבע, יחייב אותנו כך להגיע לזה. ואם אנחנו ניתן, דווקא ישראל, אם אנחנו ניתן להם דוגמה לכל העולם, אז בזה בעצם אנחנו נזכה ליחס היפה ונכון מהם. והלחץ הזה, עד כמה שאנחנו יותר ויותר מתקדמים לעומק המשבר, הוא יהיה יותר ויותר מכוון אלינו. לא לחשוב שישראל פתאום תגיע למצב שהיא תוכל להישאר ככה, שכל המכות וכל הגלים הגדולים הם יעברו ככה לידינו. הם הגיעו אלינו בתנאי, אם אנחנו לא, 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 לא נעשה את שלנו. אנחנו חייבים לתת לכל האנושות דוגמה איך להתחבר ולהיות אור לגויים בזה. אין ברירה. ולכן לסדר את הכלכלה שלנו כך שאנחנו נחיה בהרמוניה בינינו, בכל העם. בקיצור, להגיע כאיש אחד בלב אחד. אין ברירה. הטבע יחייב. וכמה שאנחנו, על ידי חומת הקבלה, יראה את העתיד היפה בזה, ונוכל להתקדם יותר מהר, נרוויח.
הייתי רק רוצה להוסיף, אם תרצה להעמיק, אז יש לנו המון חומר הסברתי בכל הנושאים שציינת. אני ממליץ על האתר של תנועת הערבות ועל הספרים שתנועת הערבות הוציאה בכל התחומים שציינת ועוד נוספים, ועל הבלוג האישי של הרב לייטמן, שבו הוא מתייחס באופן יומיומי לכל התחומים האלה, גם לאיכות הסביבה, גם לכלכלה, גם להנהגה ולעוד המון המון.
העיקר מה שהטבע דוחף אותנו זה להיות את הביארמוניה, בהדדיות, באיזון. איזון זה נקרא כמו שטבע כולו גלובלי, אינטגרלי, מערכת אחת, כך אנחנו צריכים בינינו, בין בני אדם, לבנות מערכת אחת, שאנחנו נהיה כולנו כמו מערכת אנלוגית. זאת אומרת שכולנו קשורים יחד, כמו שעכשיו כבר מתחיל להתגלות, קשורים יחד אבל בקשר לא טוב, אז צריכים להגיע לקשר הטוב בין כולנו, ועד שלא נגיע נרגיש את הלחצים, משבר. כך זה יהיה. אז לכן חומת הקבלה היא מתגלה כדי לעזור לנו כמה שיותר להגיע לחברה אחידה. ואם נעשה את זה כאן, אז אנחנו נביח מזה כל הבעיות, גם ביטחוניות, גם ככליות. אנחנו פתאום נרגיש את עצמנו ממש בצורה נכונה ויפה. כל כוחות הטבע יהיו בידינו. ואם חס ושלום לא, אז נרגיש לחצים. זה מה שבעצם רואים מחומת הקבלה. וכתוב על הימים שלנו גם כך וגם כך. זאת אומרת, יש לפנינו שתי דרכים, דרך תורה ודרך יסורים. מה שנקרא דרך תורה זה הדרך האור, שאנחנו מזמינים על עצמנו התפתחות בעצמנו, מרצוננו, התפתחות האינטגרלית הזאת. להתקשר יפה זה לזה, ואם לא, אז יחייבו אותנו בזה, יחייבו אותנו גם אומות העולם וגם בכללות המצב הפנימי. אז לכן אנחנו מפיצים את זה בכל מקום. אתם יודעים שיש לנו שתי מערכות. מערכת אחת זה נקרא ערבות, שאנחנו פונים לכולם שמסבירים שצריכים להגיע לחברה אחידה, שכולנו נמצאים בקומה שווה, בחיבור, בהדדיות. ויש לנו חוץ מזה לימוד לחומת הקבלה למי שמעוניין. שני הפסים האלו, הערוצים האלה, הם לא נוגעים זה בזה, כאילו. הם באים ממקור אחד, כי כך כתוב במקורות שלנו, גם בתורה עצמה כתוב, ואהבת רעך כמוך כלל גדול בתורה. אין כאן שום דבר שהוא ההפך, אבל כל אחד לפי מה שקרוב לו, כך אנחנו מלמדים. בבקשה.
אנחנו כבר האמת מתקרבים לסיום. אם מישהו רוצה בזריזות שאלה אחרונה, הייתה לך עוד שאלה? אתה יכול לשאול אותה ממש במהר? בוא תשאל אותה במשפט אחד.
הייתי רוצה הסבר קצר על מה זה השגחה פרטית.
השגחה פרטית.
הסבר קצר.
הסבר קצר, יש לך 30 שניות, השגחה פרטית.
יש השגחה כללית והשגחה פרטית. השגחה כללית זה נגיד שאחמדינג'אד לא יזרוק פצצת אטום. נגיד שיש לו ושלא יזרוק. אז יש כוח עליון שמחזיק אותו ביד והוא לא יכול לעשות שום דבר. זה השגחה הכללית. השגחה הפרטית היא כבר לאדם שרוצה להתקדם לקראת הכוח העליון, כוח הבורא הכללי, לפי זה שרוצה להיות כמוהו. אדם זה נקרא דומה לבורא. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו הוא לא נקרא אדם, אלא בינתיים נקרא בהמה. כולם כבהמות נדמו כחטוף, כי אנחנו חיים בשביל הבשר הזה, בשביל גוף כמו כל בהמה. והאדם שבנו זה אותו חלק שאם משתוקק להיות כמו הבורא, אז נקרא אדם. אתם קרואים אדם, כמו שכתוב. ולכן, על האנשים האלו שהם משתוקקים להגיע לגילוי הבורא, להידמות לו, להתחבר, להידבק בו, הם, אליהם יש השגחה פרטית. זאת אומרת שהם, לפי הנטייה שלהם, לפי חיסרון שלהם, לפי רצון שלהם, הם לפי ההשתוקקות, לפי גילוי החיסרון, או כמו שאנחנו דיברנו בתחילת השיחה, לפי גילוי ההסתרה, שמרגישים שחסר כאן לי, יש משהו נסתר ואני חייב לגלות, אז לפי זה הם מגלים את הנטייה הזאת, מגמה, ואז לפי זה יש להם גם כן תגובה מלמעלה, שהיא נקראת השגחה פרטית. זאת אומרת, הכל תלוי בכמה שאתה מגלה חיסרון, ובהתאם לזה מגלים כלפיך מלמעלה גם כן האור שכבר מתחיל להוביל אותך קדימה. האדם צריך להתחיל. זהו. מעוררים אותנו, כל אחד שנמצא כאן נתנו לו עיירה מיוחדת, שהוא מגיע, שהוא מתעורר, אבל זה רק התעוררות הראשונה. ואחר כך אם אדם לא מוסיף לזה הרצון שלו, זה נכבה. וכך היום אנחנו רואים, באים הרבה אנשים אלינו, ועוזבים גם כן חופשי, ודאי אנחנו לא מחזיקים אף אחד. אבל יש כאלו שבכל זאת נשארים ומוסיפים מעצמם, שרוצים להתקדם, ואז לפי רצון שלהם, אז מזמינים אליהם את היחס מיוחד, שזה נקרא השגחה פרטית. השגחה כללית זה בכל העולם, היא מתקיימת כל הזמן, להביא את העולם במשך 6,000 שנה לגמר התיקון. שכולנו נגלה את כל המציאות, שנחיה בתוך הנשמה, כולה אחת, כולנו כאיש אחד ולב אחד וכן הלאה.
אנחנו כבר מתקרבים לסיום, לפני שאני אבקש ממך לסכם, יש לי שתי הודעות. קודם כל כך, על הכיסות שלכם היו כאלה גלויות, אני אומר את זה בעיקר לאורחים שהגיעו היום לכאן, אנחנו מאוד נשמח לעמוד איתכם בקשר ולהזמין אתכם לקורס שמתחיל ממש בקרוב, קורס מבט לקבלה, קורס יסודות בחוכמת הקבלה, שיהיה כאן בתל אביב. אם תשאירו כאן את הפרטים, אז נוכל ביציאה לקחת את זה מכם ולעמוד איתכם בקשר. יהיה גם נציגים של המכללה שלנו בחוץ, וגם נוכל להזמין אתכם לאירועים נוספים שנערוך כאן, לביקורים נוספים של הרב לייטמן. זה נורא יעזור. זה לגבי הגלויה הזאתי. דבר נוסף, מי שצופה בנו מהבית יוכל לקבל פרטים. כיתות לימוד נפתחות בימים אלה בכל רחבי הארץ, לא רק כאן בתל אביב. אתם מוזמנים להיכנס לאתר kab.co.il לקבל פרטים איפה, מתי, באיזה ימים, או לצלצל למזכירות שלנו 1-700-509-209. דבר נוסף, לכל החברים שצופים בנו בבתי הערבות בכל רחבי הארץ, שימו לב, הרי שהרב לייטמן יסכם וההרצאה תסתיים, אנחנו נעבור לשידור אינטרנטי באתר סביבה טובה, ואנחנו נבצע הערכות לקראת פעילות הפצה גדולה שעומדת להיות לנו בכל רחבי הארץ. אתם מתבקשים להתרכז במעגלים, מנהלי האינטרנט בכל אחת מהקבוצות יארגנו את זה, רק תהיו איתנו, תתעגלו, ייקח לנו 3 דקות של מעבר מסיום ההרצאה עד שיתחיל השידור בסביבה טובה, בינתיים תתיישבו במעגלים. הרב לייטמן, סיכום.
הסיכום הוא פשוט, אנחנו
הסתרה.
אז דווקא זו ההרגשה שאנחנו מרגישים היום בחיים שלנו, שעל כל מה שאנחנו עושים אנחנו נמצאים במשהו שלא מצליח, בחוסר עונים, בהרגשה לא טובה, בהצלחה, במי יודע מה יהיה מחר, בכל מיני דברים, אנחנו כבר רגילים לזה, אבל בכל זאת, אם לדבר לעומת החיים הטובים, החופשיים, הרגועים, משהו, אנחנו באמת נמצאים בהסתרה גדולה. ואפילו למה שאנחנו רגילים, בכל זאת כל הלחץ הזה הוא מתגבר, זה הכל הסתרה. להבין שכל הסתרה היא, כשמגיע אלינו, מגיע בכוונה, זה כהזדמנות לעורר אותנו, ולהביא אותנו לדרגת הקיום יותר גבוהה, נצחית, שלמה, זה באמת התפקיד שלה, של ההסתרה הזאת. אז בוא נשתמש בה, נכון, ובמקום ההסתרה נגלה את העולם ומלואו, יפה, נצחי, שלם, בטוח, בריא, הכל לפנינו, ויש לנו אפשרות, יש לנו הזדמנות, אתם רואים, יש גם מקום איפה אפשר לממש את זה, ואנחנו נשמח יחד אתכם לעבור כל הדרך הזאת ולפתוח את העולם החדש. תודה לכם. תודה. אתם באים?
טוב.